שלום, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום שני, ואני איתן אבריאל. סמי היום נמצא בסידורים ואנחנו נדבר איתו בטלפון. אז על רקע הדרישות וההתבטאויות של החלקים הדתיים והחרדים בגוש הפוליטי שזכה בבחירות האחרונות, רבים נושאים את מבטם דווקא לבנימין נתניהו, כדי שהוא יגן על הדמוקרטיה ועל שלטון החוק, ולא ייתן ידו לשינויים מרחיקי לכת על מנת שחורבן המוסדות הדמוקרטיים, חיסול בגץ, הפוליטיזציה של המערכת המשפט והשמדת זכויות הפרט, לא תהיה המורשת שלו בספרי ההיסטוריה. אלא שדוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, טוען שזו פשוט טעות. כי ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, ולכן נתניהו בעצם רוצה לנצח, חייב לנצח בכל מחיר. עידו באום יהיה איתנו וגם יעריך אם אהוד אולמרט ינסה לערער על הפסיקה נגדו במשפט הדיבה שהגישו בני משפחת נתניהו. ואילו באמריקה, לאחר שמאות עובדים עזבו בשבוע שעבר את משרדי טוויטר, במחאה על הדרישות המוגזמות אולי של בעל הבית החדש, אילון מאסק, וגם על רקע התמונות שהוא עצמו פרסם כשהוא קורא הברך לצד קבר שעליו הודבק הלוגו של טוויטר, כל זה גורם לרבים לחשב את קיצה של הפלטפורמה לאחור ולהספיד את האתר. אבל האם זה נכון? כי כולם, יש לא מעט משתמשים שטוענים שכל הפאניקה מיותרת לחלוטין, ודווקא העובדה שהרשת עדיין פועלת ומתפקדת על אף זרם המתפטרים והמפוטרים, היא זו שמוכיחה שטוויטר יכולה להסתדר גם עם שליש ממצבת העובדים המקורית שלה, ואולי גם עם עליית הטראפיק הצפויה בעקבות ההחלטה של אותו אילון מאסק להחזיר לפלטפורמה את נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ. אז מי צודק? אנחנו נדבר עם רן ברזיק, המומחה של הארץ לענייני טכנולוגיה ודיגיטל. בפוליטיקה ובציבור, בין גוש השינוי הקודם לבין מפלגת קואליציית השינוי החדשה, אין כמעט הסכמה על שום דבר, אולי למעט דבר אחד. אף אחד לא אוהב את החוק להטלת מס גודש על התחבורה בתל אביב ובגוש דן. לכן, על פי הערכות, צפויה מירי רגב, אם אכן תמונה לשרת התחבורה, לבטל את החוק, לאחר שהממשלה הקודמת כבר דחתה את מועדי היישום שלו. אז האם אפשר לנשום לרווחה, ומנגד, מה יהיה עם הפקקים הבלתי נגמרים? אנחנו נדבר על זה עם סמי פרץ. יאללה, בואו נתחיל. שלום לדוקטור עידו באום.
שלום, איתן.
הפרשן המשפטי שלנו, יש לנו כמה עניינים משפטיים איתך הבוקר, אבל אי אפשר בלי הצגה שהייתה, אני לא יודע אם הכי טובה בעיר, אבל אחת הטובות וגם רצה הרבה זמן, כן. על משפט הדיבה בין שני ראשי ממשלה לשעבר, ומסתבר שראש ממשלה אחד לעתיד, על מי משוגע ומי לא שפוי. אז היום ניתנה באמת הפסיקה, הגזר הדין בעניין, ובעיקרון השופט קיבל את התביעה של משפחת נתניהו, ואמר שלא סביר, לא תקין, שפלוני, במקרה הזה ראש הממשלה לשעבר, יכנה אותו ואת משפחתו כלא שפויים או משוגעים, וגם הטיל עליהם כנס, אם כי לא, לא בפיצוי, לא בסכום מאוד מאוד מרתיע, הייתי אומר, 62 ומשהו אלף שקלים. מה אתה לוקח כשאתה קורא בעיון את פסק הדין הזה?
אני חושב שהשופט עשה עבודה מצוינת בלנסות להתחמק מהקרקס התקשורתי המטורף שהתנהל אצלו באולם, בעיקר בכל מיני עדים שאולמרט ניסה להביא כדי להוכיח את האמירות שעליהם הוא נתבע. אני אזכיר לך, אולמרט נתבע על כך שב-2021 הוא התראיין בדמוקרטיבי, ואמר שם שבני משפחת נתניהו סובלים ממחלת נפש שאינה בת שיקום, ואחר כך הוא עוד הופיע אצל אופירה וברקו, והם אמרו לו אולי תחזור בך, והוא אמר לא, אני מתעקש שאני עומד מאחורי האמירה הזאת. ואז הוגשה התביעה על ידי בנימין ושרה ויעיר נתניהו, שהם היו היעד של אולמרט. עכשיו, בתביעות לשון הרע, בתביעות דיבה, וזה צריך לדעת, המצב באופן כללי הוא לרעת הנתבע, כי כשהנתבע כמו אולמרט בא ואומר, טענת ההגנה שלי זה שמה שאני אומר זה אמת.
אמת דיברתי.
אמת דיברתי, בדיוק, אמת דיברתי, אז אולמרט, הנתבע הוא זה שצריך להוכיח שדבריו הם אמת, לא נכון. נתניהו צריך להוכיח שהוא לא משוגע.
המצב יוצא דופן וכמעט ייחודי למשפט, זאת אומרת...
נכון, זה החלפה, מה שנקרא, הנטל עובר לנתבע, מהתובע לנתבע, זה מצב יוצא דופן, והוא מאוד מקשה על נתבעים, ובעצם הסיבה שאולמרט מפסיד במשפט הזה, זה שהשופט אומר, תראו, כל העדויות שהבאתם על התנהגויות מוזרות ואחרות של בני משפחת נתניהו, אני בכלל לא מסתכל עליהן. למה? כי לא הבאתם לי חוות דעת פסיכיאטרית שמסבירה מה הבנצ'מרק, מה המאפיינים של התנהגות שהיא מחלת נפש. בגלל שאין לי בנצ'מרק, אין טעם בכלל שאני אסתכל על העדים, כי אני לא יודע למה להשוות אותם. זאת אומרת, אתה אולמרט פשוט נכשלת כשל פרוצדורלי, לא הבאת לי את חוות הדעת הזאת, היא לא צריכה להיות חוות דעת על משפחת נתניהו, היא צריכה להיות חוות דעת מול מה אני משווה את ההתנהגות, וזה לא עשית, הוא אומר לאולמרט, ולכן אולמרט מפסיד.
כן, אבל כמה וכמה דברים. ראשית, באמת זה טוב שאתה מדגיש שהשופט לא קבע שמשפחת נתניהו, אתה יודע, משוגעים או לא משוגעים. זאת אומרת, הוא לא במגרש הזה בכלל. אבל בפסיקה הישראלית ובכל העולם, מקובל שמול פוליטיקאים מותר להגיד דברים בצורה די רחבה ודי חופשית, ואפשר לדמיין לא פחות מכמה וכמה אנשים שבמהלך השנים, בינם לבין עצמם, ואולי גם בתקשורת ובפורומים יותר גדולים, אמרו על פוליטיקאי אחר שהוא לא שפוי, שהוא משוגע, שהוא ליצן, שהוא, אני לא יודע מה, כל מיני דברים לא מחמיאים כאלה ואחרים, ובאופן כללי, המדינה והנורמות הם שעל פוליטיקאים ועל ידוענים אפשר להגיד כאלה דברים ולא להיטבע. אז מה?
אתה צודק לגמרי שבמשפט האמריקאי למשל, אם אתה אומר משהו על דמות ציבורית, על איש ציבור, אז הנטל הוא קודם כל על איש הציבור בגלל הדמות הציבורית שלו, המשקל שלו, היכולת שלו להתמודד בתקשורת יותר טוב, וגם העובדה שאנשי ציבור יש להם אור קצת יותר רבה, אז הוא קודם כל צריך להוכיח שמה שנאמר עליו זה שקר שנאמר בכוונת זדון. זה פסק דין מאוד ידוע במשפט האמריקאי, ניו יורק טיימס נגד סליבן, אבל בישראל זה לא הדין, בדיוק המצב ככה, ובית המשפט העליון אומר שלאישי ציבור בישראל כן יש את הזכות להגן על שמם הטוב. השופט דן בעניין הזה, אבל הוא לא הופך את נטל ההוכחה, כלומר לא מעביר אותה למשפחת נתניהו. כל מה שהוא אומר, וזה אמרת בהתחלה, זה שזה יפחית את הפיצויים, כלומר משפחת נתניהו לא תקבל סכומים מאוד גדולים, אלא סכומים קצת יותר קטנים, והוא גם מבדיל, וזה מעניין, מבדיל בין בני המשפחה. הוא אומר, נתניהו הוא הדמות הציבורית המובילה, אז הוא רגיל לזה, ולכן הוא יקבל רק 20,000 שקל, שרה היא פחות בולטת, למרות שגם היא דמות ציבורית, אז תקבל 35,000 שקלים, והאמת היא שיאיר נתניהו היה צריך לקבל את הפיצוי הכי גדול, אבל השופט אומר שהוכח לו במשפט שיאיר נתניהו בעצמו, בטוויטר וכנראה בכל מיני פורומים אחרים, קורא לאנשים חולי נפש, אז הוא אומר, יכול להיות שיאיר נתניהו יכול להגן על שמו הטוב אם מישהו קורא לו חולי נפש, אבל אם ככה הוא מתנהג, אז יש גם אלמנט חינוכי בשיח הציבורי, ולכן השופט מפחית לו את הפיצויים ל-7,500 שקלים.
אז בדיוק, אבל השאלה אם עכשיו ילכו ויתקבצו כל מי שיאיר נתניהו אמר עליהם שהם חולי נפש, ויחזרו לבית משפט ויתבעו אותו שורה ארוכה של אנשים על סמך התקדים הזה.
התשובה, יכולים.
יכולים. ומה לדעי להערכתך יקרה? זאת אומרת, האם השורה התחתונה, כשעורכי דין מסתכלים על הסך הכל של פסק הדין, הם אומרים, בסדר, או שזה סיטואציה שהולכת לפתוח גל חדש של תביעות בישראל. מצד פוליטיקאים, מצד ידוענים, מצד, כמו שאתה אומר, כל אחד שעד היום, איכשהו לא טרח אפילו להתייחס לדבר הזה.
זה שאני מקווה ש, וגם אנחנו לא רואים כל כך הרבה תביעות של פוליטיקאים, אני מקווה שבדרך כלל זה יישאר במישור הציבורי. אתה רוצה, אם כבר מחשבה של מה שאפשר לעשות, וגם זה משהו שצריך לעשות במישור הציבורי, כי בבית המשפט זה כבר לא רלוונטי, אבל אפשר לבקש ממומחה, פסיכיאטר, לכתוב חוות דעת, מה המאפיינים של מחלה מסוימת, ולקחת את פרוטוקול המשפט, ולראות האם ההתנהגויות של בנימין ושרה ויאיר נתניהו, הן עומדות או עוברות את הבנצ'מארק, שזה מה שהיה אמור השופט לעשות, אם היה לו חוות דעת, וכיוון שלא הייתה לו, הוא פשוט צריך להתחמק מזה יפה מאוד, ורק לומר מילה אחת, שהמשפט הזה לא הוסיף כבוד לאף אחד,
לא, זה לא הוסיף כבוד לאף אחד, אבל הוא מעניין, ובאמת הכי מעניין, הכי מעניין בסופו של דבר, זה אם הוא שנה במשהו את ההתנהלות של, אתה יודע, את הנורמות במדינה, במובן הזה שאנשים יהיו יותר זהירים, כשהם מדברים גם אחד על השני, וגם כלפי פוליטיקאים, כי איזושהי טענה שאתה משוגע, אתה היסטרי, את כל הדברים הדברים האלה פתאום תהפוך לברת תביעת דיבה. השאלה האחרונה בנושא הזה, ותכף נעבור לנושא העיקרי שעליו רציתי לדבר איתך, אולמרט יכול, אם הוא רוצה, ללכת לעליון ולערער על התיק הזה.
למחוזי, זה היה בבית משפט שלו, הוא צריך לערער למחוזי.
אז יש לו עוד שתי תחנות אפילו לעבור, הוא יכול ללכת למחוזי, ואז להגיש את אותה חוות דעת שחסרה לו במשפט הקודם. האם הוא יעשה את זה?
זה לא.
הוא לא יכול.
לבית המשפט המחוזי לא פותח מחדש את השאלות הראייתיות.
אוקיי.
לכן אי אפשר להגיש שם את חוות הדעת הזאת. אפשר לנסות לתקוף טעויות משפטיות של השופט אם יש כאלה. למשל, אפשר לבוא ולטעון שבמשפט אולמרט הביא עד מרכזי מאוד מאוד חשוב, אדם בשם פרופסור שאול קמחי, שהוא פסיכולוג שעושה פרופילים של מנהיגים, וגם עשה פרופיל של בנימין נתניהו. אז אפשר לטעון שבעצם העדות שלו היא הייתה אמורה להיות חוות דעת המומחה, הבנצ'מארק. השופט ממש סילק את העדות הזאת בחצי משפט. הוא אמר שהוא שאל את פרופסור קמחי בעדות, האם זה דיאגנוזה? וקמחי אמר, לא, זה לא דיאגנוזה, זה פרופיל, זה משהו אחר, וככה השופט מיד נפנף את העדות הזאת, כאילו היא לא עוזרת לו.
כן.
אז יכול להיות שאולמרט ינסה לטעון, זה חוות הדעת, וצריך מול זה לבחון כבנצ'מארק, ומן הסתם גם יהיו לו טענות אחרות. אני לא חושב שהתיק הזה נגמר פה.
כן, אתה יודע, המסר היחידי שאני רואה פה זה שכך או כך או כך, מי שמרוויח מהסיפור הזה, למרות פסק הדין, זה אולמרט, כי הוא יצא מהכלא, אחרי שהפך לבן אדם לא לגיטימי, ועבריין מורשע וכן הלאה, והצליח גם אין ספור הופעות בתקשורת, אבל במידה רבה, גם בזכות התיק הזה, ההשתלחות בנתניהו, אחרי זה ניהול התיק נגדו, וכל הדברים האלה, איכשהו לקבל איזה, אתה יודע, הברקה,
סוג של לגיטימציה עם חזרה
לבמה. כן, מירוק מחדש של הלגיטימציה שלו, פתאום זה ראש ממשלה לשעבר נגד ראש ממשלה לשעבר, זה בסדר, זה כבר לא אולמרט העבריין שאחתה יצא מהכלא נגד נתניהו. אבל בוא נעבור לנושא המרכזי שאיתו רציתי לדבר איתך, ואתה כתבת על זה טור אתמול, ולטעמי הוא מרתק, כי אנחנו יודעים שרבים במחנה הפוליטי שהפסיד את הבחירות האחרונות, איכשהו עושים סוויץ של 180 מעלות ונושאים קיים את מבטם דווקא לבנימין נתניהו, כדי שהוא זה שיגן על הדמוקרטיה ושלטון החוק מפני התכנונים והרמיזות וההתבטאויות של השותפים שלו לקואליציה, החרדים והדתיים שבאמת רוצים לעשות מהפכה בדמוקרטיה ובסדרי החוק במדינה. וזה בא גם בווריאנט של בסופו של דבר הוא ירצה לשמור על המורשת שלו ולא להיכנס לספרי ההיסטוריה כבן אדם שהרס את מדינת ישראל והביא לחורבן בית שלישי, וגם במידה מסוימת בקריאות או בהסכמה החלקית שיש בחלק מהגוש המפסיד, בכל זאת להיכנס איתו לקואליציה, ובלבד שהכוח לא יהיה רק אצל החרדים והדתיים. ואתה אומר, לא נכון, זו תפיסה לא נכונה. תסביר.
אני חושב שזו תפיסה שמבטאת איזושהי אופטימית, כולנו רוצים להיות אופטימיים, ובכלל אפילו סובלים לפעמים מהטייה של אופטימיות. אתה יודע, הכלכלנים הפסיכולוגיים קנמן וטברסקי, שזכו קנמן זכה בפרס נובל, אמר שיש כל מיני הטיות שלנו, ואנחנו תמיד מאמינים במשהו אופטימי. אז מי שהממשלה מתהווה נראית לו מדיגה, מסתכל עליה ואומר, אוקיי, מי הסמן פה הליברלי, מי ישמור על הדמוקרטיה? זה נראה נתניהו, והוא בטח לא ירצה באמת מורשת שלא תיזכר כמי שהחריב את בית המשפט העליון ופגע בזכויות האדם. וגם הנה אפשר לראות איזה סימן, כי נתניהו הוא זה שעומד בינתיים כמתנגד לפסקת ההתגברות שדורשות המפלגות החרדיות והמפלגות הימניות ממנו בקואליציה שלו, אז יש כאילו איזה סיבה לאופטימיות, אבל אני חושב שהיא שגויה, היא מוטעת, כי תראה, נתניהו יש לו משפט, ואם הוא יוותר על הדרישות שבאות מימין, הוא בעצם מכיר בזה שהמשפט שלו יימשך. והמשפט הזה גם יגזול מזמנו, גם יביא אולי להרשעתו, עם פוטנציאל לזה שהמורשת שלו תהיה הרשעה בשוחד. התחלנו עם אולמרט, מה אנחנו זוכרים לאולמרט מראשות הממשלה בסופו של דבר? את מלחמת לבנון השנייה ואת הרשעתו בעבירות של שוחד וקבלת דבר במרמה, מי זוכר מה הוא עשה חוץ מזה? אז נתניהו מבין שאם הוא מוותר על המלחמה במערכת המשפט, זה משהו שיעיב כצל על המורשת שלו, זאת תהיה המורשת שלו. ואני חושב שנתניהו לא מוכן לוותר על הכיוון הזה, לא, זו לא המורשת שהוא רוצה להשאיר אחריו, והוא יודע עוד דבר, כמי שתמיד אומרים על נתניהו, בן של היסטוריון, הוא מבין בהיסטוריה, הוא רואה דברים בפרספקטיבה היסטורית, אז בפרספקטיבה היסטורית אנחנו יודעים שהמנצחים כותבים את ההיסטוריה, ונתניהו ניצח בגדול, הולכת להיות קואליציה ימנית מאוד נוחה מבחינתו, והקואליציה הזאת תאפשר לו באמת לשנות באופן עמוק את מערכת המשפט, להפחיד אותה, לעשות לה פוליטיזציה, לשנות אותה, וכשתעלה שאלת הפרספקטיבה ההיסטורית, הוא יספר את הסיפור, הוא יספר את הנרטיב. ואני חושב שאנחנו רואים את הנרטיב הזה של נתניהו כבר הרבה מאוד שנים, מאז התחיל המשפט, נתניהו תוקף את היועץ המשפטי לממשלה, שהעמיד אותו לדין, הוא תקף את הפרקליטות, הוא תקף את החוקרים.
הוא בעצם מתקן את הדמוקרטיה, משפר אותה, וגורם לה להיות יותר דמוקרטית ממה שהייתה קודם.
נכון, הוא אמר צריך לחקור את החוקרים, הבעיה היא במשטרה, אתה זוכר שהוא מינה שר משפטים שאמר יש פרקליטות בתוך פרקליטות, הוא יוצא עכשיו למסע תיקון הגדול של המערכת, שבסופו הוא גם יצא, הוא יעיין בצורה מסוימת את, את התיק שמתנהל נגדו בבית המשפט המחוזי.
והעצוב הוא ש... שהטענה ש... או האמרה שהמנצחים כותבים את ההיסטוריה היא פשוט נכונה, זאת אומרת, אנחנו יכולים להצביע על אינספור קווים בהיסטוריה, במדינת ישראל וגם במקומות אחרים, שבאמת הנרטיב השתנה לחלוטין, הוא יכול להשתנות ואחר כך להשתנות פעם שנייה, אבל אנחנו רואים את, את הדברים האלה, ויש סיכוי לא רע שהוא יצליח בדבר הזה, צריך להבהיר שאם מישהו חושב שהדאגה למורשת ואיך תיכנס תמונתו של נתניהו לספרי ההיסטוריה, ככל שבכלל זה חשוב, זה משהו שיניע איתו, יניע אותו להגן על מערכת המשפט, אז כנראה שזה לא נכון, וזה אפילו הפוך לצורך העניין. ולא הייתי מקטין גם את העניין בסופו של דבר של לשבת בכלא או לא לשבת בכלא, זאת אומרת, זה נמצא שם בתור איזה איום מאוד מאוד גדול, שאפילו מבלי כל שיקולי ההיסטוריה והמורשת, שווים מבחינתו את הרס מערכת המשפט.
אני מסכים איתך, אני חושב שהרבה אנשים שכותבים, לא ייתכן שנתניהו ירצה להיזכר כמחריב מערכת המשפט, שזאת תהיה המורשת שלו, זה בעיקר אנשים שחושבים שהם, היו רואים בכך את מורשת נתניהו, אבל אני חושב שבבחירות האחרונות נוכחנו, כן. עם 30, למעלה ב-30 מנדטים שהצביעו לליכוד, שיש לא מעט אנשים שמשוכנעים, שהמציאות היא המציאות שמתאר נתניהו, של מערכת שצריכה רפורמה, מערכת שעושה, כמו שהוא אמר, הפיכה שלטונית באמצעים לא דמוקרטיים, למרות שזה חלק מהמבנה הדמוקרטי של מדינת ישראל, לפחות נכון.
כן, כולל כל הניסיונות האלה לטעון שזה בסך הכל, זה הגיע אפילו לארץ נהדרת, לטעון שזה בסך הכל שינויים מינוריים, התאמות, מתבקשות, כל מיני ניסיונות למזער את כל הסיפור הזה, דברים שרק בודדים יראו בעתיד, כשהם יחקרו את תולדות שלטון החוק בבית השלישי. עידו באום, דוקטור עידו באום, תודה רבה.
תודה לך.
פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
המוח האנושי לא מפסיק לחקור את עצמו ולעשות ניסים ונפלאות, גם, בעיקר, עבור אלו שהכי זקוקים להם. איך יד שהייתה קפואה 20 שנה, מזיזה פתאום אצבע ומחזירה לעצמה אחיזה? מה יכול לשדר לנו אדם בקומה? וכיצד יכול הסינכרון המוחי בין אם לבנה לרמז על נטייה לאוטיזם? יישומים שומתי לסתות של ממשקי מוח מחשב וכסדת EEG, כאלו שעד לא מזמן היו בגדר מדע בדיוני, מחכים לכם בפודקאסט חדש בסדרת החדשנים. חפשו החדשנים והאזינו לנו בכל אפליקציות פודקאסטים.
שלום לרן ברזיק.
שלום שלום, איזה יום נפלא.
איזה יום נפלא, האמת מזג אוויר נהדר, ריגרדלס מכל הדברים האחרים, ואנחנו רוצים לדבר על טוויטר, אני דיברתי עם, אנחנו מדברים הרבה על טוויטר, בסוף השבוע שעבר דיברתי עם גיא רולניק על הצדדים היותר עסקיים. איתך אני רוצה לדבר טיפה יותר במישור הטכנולוגי, אבל לפני שאנחנו מגיעים על איך המערכת הזאת בכלל מחזיקה מעמד, כשלכאורה על פי הכותרות, כל העובדים נטשו, וזה עכשיו אילון מאסק ולבד שמחזיק את החוטים בשני ידיים, הוא באמת הבטיח שהוא עובד עד 12 בלילה, אבל מה קורה ב-12 ודקה, דונלד טראמפ אושר לחזור לטוויטר. הוא אומר שהוא לא יודע אם הוא יעשה את זה או לא, משאיר את כולם במתח בהתאם לשיטות הרגילות שלו. אם הוא יחזור, איזה סדר גודל של קפיצה בטראפיק להערכתך חזרה של דונלד טראמפ לטוויטר מייצרת?
משמעותית. דרך אגב, כשדונלד טראמפ התחיל את המרוץ שלו לנשיאות ארצות הברית, אז באמת טוויטר ראתה פשוט קפיצה משוגעת בטראפיק, לא רק בטראפיק, גם באיכות הטראפיק. זאת אומרת, טראפיק זול של אנשים אולי עם הכנסה יותר נמוכה, או מכל מיני מדינות אחרות שהן קצת פחות חשובות לשוק האמריקאי, זה אחלה, אבל זה לא מה שנותן, זה לא המאני מייקר. ובאמת גם לקפיצה, גם בתנועה, אבל גם בתנועה איכותית שמגיעה מארצות הברית, מדינות מערביות, שבעצם כל תנועה שם, כל זוג עיניים, כל מלאי, מה שנקרא, אנחנו נקראים מלאי דרך אגב, שווה הרבה יותר כסף, המלאי הפך להיות שווה הרבה יותר כסף, ובעצם טוויטר ממש ניצלה משקיעה, וכנראה שמאסק יודע מה שהוא עושה, מביא באמת את כל האנשים המגניבים, אפשר להגיד במרכאות לחצר. מצד שני, זה גם יכול לאיים על מה שקיים עכשיו בטוויטר, שזה בעצם תרבות אחרת, והמון אנשים מרגישים מאוימים.
כן, אז בואו עכשיו נדבר טכנולוגית. זה קצת סיטואציה מוזרה. האיש שלח את כולם הביתה, או שני שליש מהעובדים הביתה, אולי אפילו 80%. האיש אומר לעובדים שיכול להיות שנפשוט את הרגל. לא ברמה העסקית, ברמה הטכנולוגית כולם שואלים באיזה רגע האתר פשוט קורס. אתה מנסה להיכנס ולא נכנס. אם 3 ימים לא תוכל להיכנס, זהו, זה game over. אנשים כבר התייאשו, הלכו למקום אחר.
אז ככה, ששואלים באמת, ואני ראיתי ופיתחתי במערכות, בחברות מאוד גדולות, במערכות מבוזרות שמשתות המון, המון אנשים, וכששואלים ארכיטקט תוכנה מנוסה, איך זה יכול, מה יקרה עם טוויטר, אז התשובה החד משמעית היא תלוי כמובן.
יופי, אז בשביל זה אנחנו מדברים עם מומחה שלא יגיד תלוי.
כן, לא, אני תמיד...
זה לא עוזר לנו.
אז ככה, קודם כל, מאוד חשוב להבין שבאמת המערכת של טוויטר זה מערכת שבסדר גודל שונה לגמרי ממה שבאמת רוב המאזינים מכירים. זה מקום שמשרת יותר מ-200 מיליון משתמשים יומיים, באזור 400 מיליון משתמשים ברגיל, שכותבים ועובדים בנפח מאוד מאוד גבוה, זה סדרי גודל אחרים לגמרי, זה לא איזשהו אתר עם 4 מתכנתים שעובדים והכל, זה תשתיות עצומות שמפוזרות על פני הגלובוס, וזה גם... לא רק תשתיות, אלא גם מבחינת הליגל טק ודברים אחרים שקשורים לטכנולוגיה, יש לנו כאן כל מורכבויות שהן לאו דווקא קיימות בחברה יותר קטנה. עכשיו, תשתיות כאלה, חלק מהזמן הן בנויות לעבוד במצב שהוא לא מושלם. מה זאת אומרת? אתה לא יכול לגרום למערכת כזאת לעבוד כל הזמן. אז המערכות האלה עובדות כאשר חלק מהזמן הן לא עובדות בצורה אופטימלית. וכולנו מכירים את זה שאנחנו נכנסים למערכות גדולות, פייסבוק, וואטסאפ, מקומות אחרים, ולפתע פתאום משהו לא עובד, ואז מה אנחנו עושים? מרפרשים מחדש, נכנסים ויוצאים, סוגרים את הטלפון, נכנסים עוד פעם, והכל מסתדר. הגליצ'ים האלה קורים כל הזמן במערכות גדולות, וגם בטוויטר, והמהנדסים שם הם בנו מערכת באמת שיכולה להחזיק מעמד, אפילו עם מעט מאוד עובדים. העניין הוא מה יקרה בעתיד, ובעתיד יש לנו גם כל מיני ממשקים בין חוק לקוד, ובין רגולציה לקוד, שאם אין אנשים שיטפלו בהם, המערכת יכולה לקרוס. אני אתן למשל כמה דוגמאות פשוטות שניתנו גם בטוויטר. למשל, SMS לאימות הדו-שלבי. כולנו מכירים את זה, כשאנחנו מתחברים לחשבון מסוים, אנחנו שולחים אימות דו-שלבי ונשלח אלינו SMS. שנשמע מאוד מאוד פשוט, אבל כמובן שמדובר בגדלים מאוד מאוד גדולים, של 400 מיליון משתמשים, זה כבר נהיה אופרציה מאוד גדולה. עכשיו, למשל, אם הודו הוציא חוק שדורש ממך הסכמה לכך שאתה מסכים שישלחו לך SMS, אחרת החברה תחטוף קנס על ספאם. צריך עורך דין מקומי, צריך עורך דין שמבין את החוק, עורך דין אדם שמכניס את ההסכמה הזאת של המשתמש לתנאי המשתמש, דברים כאלה, ואנשים האלה פותרו מטוויטר. אז עכשיו כמובן שזה לא יפריע לפעילות של טוויטר, הכל בסדר, ומה יקרה עוד חודש שישתנה משהו בחוק, ופתאום עוד הוא תתחיל לקנוס את טוויטר, או להטיל קנס על האופרציות של טוויטר, או פתאום לעצור מנהלים של טוויטר שהם בדרך לקונקשן.
אבל אפילו יותר מזה, זאת אומרת, מאסק בא ואומר שהוא ישנה את טוויטר, הוא מפיץ כל מיני נוסחאות ומילים על זה שזה יהיה פתוח לכולם, אבל אני לא מבטיח הפצה לכולם באותה מידה, זאת אומרת, הוא כן יסנן את התכנים בצורה כזאת או אחרת, אבל באופן כללי רוצה לשנות דברים. לזה הוא בא, יש את הסיפורי אבי הכחול שהוא התעסק איתם לפני 10 ימים, אז לא רק שהוא רוצה וצריך לשמור על הקיים, הוא מבקש לעשות שינויים ואפילו משמעותיים במערכת. איך אתה עושה את כל זה בלי המתכנתים שהלכו הביתה בהפגנתיות או שפיטרת אותם?
אז זהו, שאנחנו לא יודעים כמה מתכנתים באמת הלכו הביתה. שוב, טוויטר כרגע חברה פרטית. כל הנתונים שמגיעים אליהם ממנה יכולים להיות אמיתיים או לא. גם מערכת התקשורת של הדוברות והחסי הציבור כבר לא קיימת. אנחנו לא יכולים לדעת מה קורה שם. כל מה שאנחנו יש לנו זה נתונים מבחוץ שחלקם מוטים. אנחנו לא יודעים כמה מהנדסי הליבה עזבו, יכול להיות שהציעו להם סכומים מאוד מאוד גדולים, אי אפשר לדעת. גם אסור לשכוח, דרך אגב, משהו אחד, וגם רואים את זה בתמונות שמאסק מפרסם משרדי טוויטר באחד בלילה. חלק מהגדול מהמהנדסים שם, כך זה נראה בתמונות, הם אנשים שהם לא אמריקאים. אנשים שהם לא אמריקאים, שהם
ככה... הם על הלכת, הם ישלחו אותם הביתה.
ישלחו אותם, ויזה מסוג אל, תוך חודש אתה צריך לעזוב את הדברים שלך וללכת, זה אנשים עם משפחות, עם ילדים, הם לא יכולים לעזוב כל כך בקלות, דרך אגב, גם אמריקאים, זה לא כמו ישראלים שיכולים לעזוב, ואז אוקיי, מחר אני עובד בפתח תקווה, מחר, היום אני אעבוד במקום אחר, גם בארצות הברית זה לא יותר מורכב לעזוב עבודה, אבל פה מדובר באנשים שבועים, דרך אגב, מה שהופך את העניין להרבה יותר, הרבה יותר מפלצתי. אנחנו לא יודעים כמה מהנדסי הליבה עזבו, אנחנו כן יכולים לדעת, שהמון המון עובדים עזבו, ויכול להיות שזה יתפוצץ למאסק בפנים, אבל זה לא יקרה ממש ממש עכשיו.
תגיד לי, אם כל העסק מחזיק מעמד, ועובד, ומתייצב, ומאסק מצליח, לפחות לתפעל את המערכת בצורה יציבה, ולא שונה ממה שהיה קודם, מבחינת חוויית המשתמש, למשך כמה חודשים, עם 60% פחות מהעובדים, האם זה לא יוצר לחץ על, סתם כדוגמה, פייסבוק, חברה אחרת בתחום הרשתות החברתיות, אתה יודע, אנשים התחילו לבוא ויגיד, רגע, אם אפשר לעבוד עם שליש מהעובדים שהיה לך, אז למה אתם לא חותכים, לא 11,000 איש כמו שחתכתם, אלא חצי.
כן, יש כמה סכנות, או עניינים. שוב, רוב האנשים באמת מבינים שחלק גדול מהתאגידים האמריקאים הגדולים, יש באמת כוח אדם מנופח, אין מה לעשות, זה תרבות הקורפורט אמריקה. ומאוד מאוד יכול להיות שבאמת העסק יחזיק מעמד כמה חודשים, והכל יהיה בסדר. כרגע גם, למרות כל תחזיות השחורות, טוויטר עדיין באוויר, ואני מאמין גם שתהיה באוויר, למרות כל מיני תקלות אלו ואחרות שיש, שמתוכננות, וזה בסדר. אבל באמת, קודם כל, נשאלת השאלה מה יהיה עוד כמה חודשים, שגם זאת שאלה טובה, ונשאלת השאלה גם, מה יהיה עם המתחרים, מה יקרה כשלטוויטר יהיה תחרות? כי נועם ברדין, למשל, אני מקווה שאני אוהג את השם שלו נכון, שם המשפחה, ממייסדי ווייז, הוא הקים רשת חדשה, מסחרית חדשה, יש לה יותר מ-160,000 נרשמים, אני מאמין שברגע שהרשימת המתנה תפוג, ובעצם אנשים ייכנסו, אז אנחנו נשמע על הרשת הזאת הרבה הרבה יותר, צריך לזכור שלא כל המשתמשים שווים בטוויטר, יש את מה שנקרא מעגלי ההשפעה, יצרני התוכן, והקונסיומר, הצרכני התוכן, ויצרני התוכן מספיק שכמה מאות אלפים מהם עוברים וזהו, טוויטר נגמרת. גם ה-ICQ, דרך אגב, אתה זוכר את ה-ICQ?
ודאי, אלא מה?
כן, אנחנו עזבנו אותו לא בגלל שהיו שם קשיים טכניים, לא בגלל
איזה שם קשיים אבולוטים. לא, דילגנו למשהו אחר מכל מיני סיבות, אני אפילו לא יודע בדיוק למה.
וסקייפ, זוכר את סקייפ? היה לנו קהילות שם. כן, עדיין קיימת, דרך אגב, גם החשבון שלי עדיין קיים שם, לפני כמה שנים נכנסתי ל-ICQ, והחשבון שלי עדיין היה קיים שם, דרך אגב, לא עזבנו אותו בגלל קשיים טכניים, את טוויטר אנחנו לא נעזוב, ופייסבוק, דרך אגב, חלק גדול מהמשתמשים שנוטשים אותה, לא עוזבים אותה כי פייסבוק לא עובדת, יש בה באגים, יש בה חולשות, אבל אף אחד לא עוזב רשת חברתית, כי הטכנולוגיה שלה לא מספיק טובה.
בדיוק בעניין הזה, כשאלה אחרונה, אבל הכי קשה, אני לא יודע אם זה הוגן לבקש לך תשובה, גם לא עזרתי אותך מראש, אבל נניח אני עכשיו, כמו רבים אחרים, כמו נועם ברדין ואחרים, מסטודון, לא יודע, מה שזה לא יהיה, בא ואומר, יש לי פה הזדמנות עסקית יוצאת דופן, טוויטר כועסים עליה מיליונים ונוטשים אותה, אולי תקרוס ואז בכלל זה יהיה נהדר, ייווצר רעב למשהו דומה, ואני אפתח רשת כזו. איך בונים רשת כזו, אבל שלא תסבול מהמחלות שיש לטוויטר היום? משהו לא טוב קורה שם, גם בסינון של התכנים, שזה נהיה די, עוד יותר גרוע ממה שזה היה, וגם ככה אתה מדבר פה על סדום והמורה, וגם בנושא של, של, של בכלל, כל הנושא של בוטים ובקרה. איך היית בונה ברמה העקרונית מערכת שהיא תהיה יותר, יותר ידידותית ל, ל, ויותר, אתה יודע מה, נקייה? היית דורש, מנסה לחסל את האנונימיות, אתה דורש אותנטיפיקציה יותר, יותר אמינה, מאבד את מערכת הסינון?
קודם כל ראוי לציין דרך אגב שהאותנטיקציה היא לא אף דווקא דבר שהוא מה שנקרא מאפשר שיח יותר נקי, כולנו זוכרים בעבר שאת הטוקבקים, אמרנו כל פעם שהטוקבקים האיומים האלה, אם אנשים יהיו בשמם, אז אנחנו נראה הרבה פחות רעילות בטוקבקים, ופייסבוק בא והחלטה לנו שגם שאנשים יזוהים בשמם הם לא מתביישים לכתוב דברים איומים ונוראים. יש, אני שוב, קטונתי מבאמת להפיין כזאת מערכת, במיוחד ככה בשיחה קצרה, ואני לא בטוח שאני גם מוכשר לכך, אבל יש כבר גם, יש מערכת שמתיימרת לפחות לפתור את זאת, את העניין הזה, וזאת מסטודון, שהיא רשת מבוזרת. זו רשת שמבחינה טכנית קשה יחסית, בוודאי למאזין הממוצע להתחבר אליה. אני כבר נמצא חודש שם, במקביל לטוויטר, ואני יכול להגיד שזו חוויה שונה לגמרי, הרבה יותר שמזכירה את ימי התום של האינטרנט לפני כמה שנים, וזה בגלל התכנון של המערכת כרשת מבוזרת. זה בא על חשבון משמעותי של הנוחות למשתמש והבנה של המשתמש, כי לוקח זמן להיכנס לרשת הזאת, אבל זו רשת שכרגע, אפילו למרות שיש גידול עצום בפעילות שלה, אנחנו מדברים על כמויות עצומות של משתמשים בספירה הישראלית ומחוץ לספירה הישראלית שנכנסים, עדיין היא לא רעילה, רחוק מאוד מכך מטוויטר, אז אולי שם זה הפתרון, או פתרון שאנחנו כרגע עוד לא רואים, כמו הרשת של ברדי.
יפה, טוב, המשיך להיות מעניין בתחום הזה, בטח אנחנו בוודאי נמשיך לדבר. רן ברזיק, תודה רבה.
תודה רבה ויום טוב.
שלום סמי פרץ.
שלום איתן אבריאל.
קשה לי פה לבד באולפן, מרגיש בדד.
כן, התגעגעת?
כן, תשמע, זה לא צחוק, בלי הדינמיקה זה לא, זה פחות.
כן, טוב, אם התנועה באיילון הייתה זורמת קצת יותר טוב,
נו.
אז אולי היינו נפגשים.
כן, אבל היא לא זורמת זה, ואנחנו נדבר בדיוק על העניין הזה. תשמע, זה די ידוע שקואליציית השינוי לשעבר וקואליציית השינוי החדשה, השמאל והימין, נתניהו ורק לא נתניהו, לא מסוגלים ולא מסכימים כמעט על שום דבר. אבל יש דבר אחד שדווקא הם כן מסכימים בהם, הם לא אוהבים את מס הגודש. הם לא אוהבים את התוכנית לפתור את בעיית הפקקים בתל אביב, שצריכה להיכנס, תכף תגיד לנו בדיוק באיזה תאריך, עם כמה מעגלים של תשלומים למי שנכנס לגוש דן מחוצה לו וחזרה. ועכשיו כנראה הולכים לבטל את זה, או שיש סיכוי רב שזה יבוטל בממשלה הבאה, מירי רגב שמסומנת אולי, אי אפשר לדעת, אבל אולי כשרת התחבורה הבאה כבר מתבטאת ואומרת שהיא תבטל את החוק הזה. אז א', למה אף אחד לא אוהב את זה? וב', אתה יודע, אז אם כן, אז בסדר, פחות מיסים, אבל מה יהיה עם הפקקים?
כן, אז קודם כל אף אחד לא אוהב את זה, כי קודם כל זה מס שלא לא הכרנו פה. יש מס על נסיעה בכביש 6, כלומר יש איזה אגרה ויש בכביש המנהרות, ויש את הנתיב המהיר, אבל להפוך את ציר התנועה המרכזי של גוש דן, שזה נתיבי איילון, לנתיב שבו אתה צריך לשלם, זה דבר שמבחינת הקושי הפוליטי שלו הוא הרבה יותר מסובך. ראינו את זה אגב גם עם ממשלת השינוי, כלומר השינוי הזה, זה מסוג הרעיונות שאתה יודע, נמצאים במעבדות של אגף התקציבים ושל משרד האוצר, כבר הרבה מאוד שנים. יש שם הרי אין ספור רעיונות שהם כלכליים, שהם מכונים כלכלית, אפשר להתווכח.
על הנייר לפחות.
על הנייר, כן. אבל מה, יש תמיד פער בין מה שכלכלנים מציעים, ממליצים ורוצים לקדם, ובין מה שפוליטיקאים מרגישים שהם יכולים לקדם בלי לשלם עליו מחיר. היו לי בזמנו שיחות עם ישראל כץ, כשהוא היה שר התחבורה, וגם כשהוא היה שר האוצר, והוא התנגד לזה נחרצות, למס גודש, היו לו כל מיני הסברים, למה זה לא עובד בשום מקום, אבל בגדול ראית שלא בא לו על המחיר הפוליטי שהוא ישלם, מי שיטיל את המס הזה יהיה מאוד לא פופולרי, ואם אתה רוצה רק תזכורת, ראינו עכשיו אפילו בממשלה הזאת, ליברמן עם מס הסוכר ומס מיסוי כלי פלסטיק חד פעמים, איך הסתכלו על זה כעל גזרות ליברמן, כן? כאילו זה הדבר הכי נורא שקרה אי פעם. אז יש פה באמת כמה, גם
לא, התנגדות. אבל היה טיעון חברתי מרכזי אחד, שהוא יותר חזק מסיפורי הכלים החד פעמיים, וזה באמת העניין, שבסופו של דבר זה משהו רגרסיבי, זאת אומרת, אם אני אשיר, אז מחפת לי אני אשלם את האגרה הזו, ואם אני לא אשלם את האגרה הזו, יהיה לי קשה, אני לא אסע, אני אתקוע בבית, אני אסע בתחבורה אזרחית דפוקה לחלוטין, תיקח לי שעות אם בכלל להגיע למחוז חפצי, ובסופו של דבר, לך עם זה עד הסוף, תעשה $1,000 לכניסה בתל אביב, אתה הופך את תל אביב לעיר של עשירים בלבד, שיהנו מכבישים ריקים.
אוקיי, אז יש פה כמה היבטים. יש פה את ההיבט הפוליטי, דיברנו עליו, התכנות פוליטית, לא, פוליטיקאים לא רוצים לקדם את זה. עכשיו בוא נדבר על ההיבטים הכלכליים והחברתיים, אז באמת מבחינה כלכלית, דבר, עזוב, בוא נדבר מבחינה תחבורתית. מה הרעיון של מס גודש? הרבה מאוד אנשים רוצים להיכנס בשעות העומס למקום הזה, אז אתה אומר, זה מוצר במחסור, כלומר יש יותר מדי ביקוש למוצר הזה, אז בוא נקווה ממנו את המחיר שמאפשר את הכניסה. ואפשר לעשות את זה, אגב, ראינו בתקופה למשל של הקורונה, שהיה אירוע מאוד קיצוני, שאנשים יכולים להסתדר בלי להיכנס לעיר, ואם אתה תקבע את המנגנון הנכון, אז זה מה שיקרה. העניין הוא שאין קורונה, אין לנו את הסגרים האלה, הרבה אנשים רוצים לנוע, ואז השאלה מי ישלם את זה. סיכוי מאוד סביר, שכמו שאתה אומר, דווקא עשירונים וחזקים, יכול להיות שמקום העבודה ישלם להם את זה. הם לא, זה ממש לא יעניין אותם, אם זה עולה 20 או 30 או 40 שקלים, מישהו משלם את זה. האנשים שמקום העבודה לא משלם להם, אז יכול להיות שהם עשירונים נמוכים יותר, ואז אתה שואל את עצמך, אם אתה מטיל פה מס, דווקא על העשירונים הנמוכים, החלשים יותר, ואז זה באמת מאוד רגרסיבי, וזה אתה לא רוצה לקדם. אני חושב שלא, אני לא ראיתי עבודה שמראה מי באמת ישלם את המס הזה, והאם הוא מס מאוד מאוד רגרסיבי. כלומר, יש לנו את ההשערות שלנו, על סמך ניתוח של הסיטואציה, אבל עבודה שממש באה ובודקת, אז תכלס מי ישלם את זה, לא ראיתי. ואני חושב שזה אחת הסיבות, שגם ממשלת השינוי, שזה נולד בתקופתה, מהר מאוד דחתה את זה ל-2025. כלומר, לתת איתה כזה לעתיד. עכשיו, יש פה עניין נוסף. אתה יכול להטיל מס על כל מיני דברים כדי לבסט התנהגות. אתה רוצה שאנשים ישנו פחות, ישתו פחות אלכוהול, יזעמו פחות את הסביבה, יכניסו פחות סוכר לגוף שלהם, ואתה רוצה גם שאנשים אולי יעברו לתחבורה ציבורית, אבל אין פה תחבורה ציבורית
זה
טובה.
זה בדיוק העניין.
אם הייתה פה תחבורה העניין. ציבורית טובה, אז יהיה פה בקרוב קו רכבת קלה ראשון, אבל אנחנו יודעים שקו אחד לא מספק מענה. גם אם ייסעו בו יותר מ-100 מיליון איש בשנה, הדרך באמת היעילה להפעיל רכבת קלה או מטרו, זה שיש לך רשת של קווים שמאפשרת לאנשים מכל מיני נקודות להגיע, ולא רק למי שנמצא על הציר הזה של בין פתח תקווה, רמת גן, תל אביב, יפו, בת ים. אתה רוצה שהם יגיעו ממזרח וממערב ומצפון וממרכז, וכל עוד אין לך את הדבר הזה, אז יכול להיות שאפילו ברמה המוסרית, ככל שמוסר זה שיקול בקבלת החלטות, אתה אומר, אתה לא מעניש את הנהגים באגרת גודש, כשאין להם בעצם אלטרנטיבה אמיתית להגיע ממקום העבודה. אם היום אני מגיע ברכב ב-50 דקות, ומחר כשיהיה אגרת גודש, אז אני אחליט לעבור לאוטובוס, וזה ייקח לי שעה וחצי, או שעה ו-40, אז אתה יודע, אז הרבה אנשים אמרו, יגידו, טוב, אני מוכן לשלם את האגרה הזאת, או שאני רוצה איזשהו סידור, או שאני עובר למקום אחר. כלומר, אתה עושה פה מין בלגן כזה, שהוא לא מוצדק יחסית לפתרונות.
אם אין לך, אני מסכים איתך לחלוטין, אם אין, בוא נלך אתה יודע, על פתרון הקצה, אין תחבורה ציבורית, כולם שופטים, אין תחבורה ציבורית בכלל, אז מה התוצאה? התוצאה היא שכולם ימשיכו להיכנס, כי אין להם ברירה, אדם צריך להיכנס לעבודה או מה שלא יהיה, לא יהיה שום שינוי בפקקים, ופשוט תקבל מס גולגולת, שיהיה זניח לבעלי יכולת, וכבד ומעיק ומקשה על החיים, ומוריד את רמת החיים לכאלה שיותר קשה להם. וזה הכל, לא תשיג את התוצאה הסופית, המקווה של באמת ירידה בפקקים ועלייה בשימוש בתחבורה ציבורית, כי אין תחבורה ציבורית.
נכון, ויש עניין נוסף, תשמע, הרי תמיד כשיש איזה מס בישראל, מיד אחריו מגיעים הפטורים. מי לא ישלם את המס הזה? אז בהתחלה רואים, נכים לא ישלמו, ההוא לא ישלם, ההוא לא ישלם, וכל מיני חלשים, וסבבה. 100% שלא ישלמו. אבל אז מגיעים גם תושבי תל אביב, ובראשם ראש עיריית תל אביב, ואומר, גם תל אביב הם לא צריכים לשלם את זה. אתם אלה שבאים אלינו לעיר שלנו, אתם אלה שנכנסים לפה, לכן אתם תשלמו, אתם שמגיעים מראשון ומנס ציונה ומנתניה ומכפר סבא. אתם תשלמו, תל אביבים לא משלמים. אז אתה שואל את עצמך, אבל רגע, תל אביב לא נהנית מזה שהרבה מאוד אנשים באים לעבוד בעיר הגדולה ולאכול בה ולשלם בה חנייה ולפרנס את העסקים בה.
ומה אתה יודע, יכול להיות שאריה דרעי ינפק קופונים מיוחדים לכניסה לתל אביב לבעלי אוכלוסיות מוחלשות. אם הוא עושה את התרגיל הזה עם מזון, למה שהוא לא יעשה את זה עם דברים אחרים? בסופו של דבר, אנחנו נקבל עולם ששני שליש מהציבור יהיה לו פטור. אתה יודע, זה מזכיר את הסיפור שלא דיברנו עליו, פשלה שלא דיברנו עליו מלפני איזה חודש, שנגיד בנק ישראל ביקש לשוע בנתץ. אתה יודע, זה מתחיל מחברי כנסת ושרים ומשטרה, ואחר כך זה עובר לפקידי ציבור בכירים, ובסוף, אני לא יודע מה, כל בעל כרטיס חבר מותר לו לשוע בנתץ בחינם.
ובסוף האנשים שמקבלים את ההחלטות בשבילנו, הם אלה שלא ישלמו את זה. אז באמת יש פה בעיה שהיא בעיה מוסרית. ולכן, אגב, זו אחת הסיבות שבאים פוליטיקאים ואומרים, אם במילא יתקפו אותי אחרי זה, ולא יאהבו אותי, ולא יבחרו בי, ולא זה, כן. אז למה אני צריך לעשות את זה? ואז תדע מה יקרה? הנה תרחיש. התרחיש הוא שבסופו של דבר, מתי אתה עושה דברים בישראל? כשאתה עם הגב לקיר, כשיש משבר מטורף, כשיש תחושת דחיפות של... אתה יודע, כל המדינה פקק, ואז אתה אומר, טוב, חייבים לעשות משהו. אבל זה מסוג הצעדים שקשה מאוד לעשות אותם מעכשיו לעכשיו, כי אתה צריך בכל זאת איזה ערכות טכנולוגית, וערכות תפעולית, ולכן נראה שכדי לפתור את בעיית הפקקים בתל אביב, כנראה, זה המסקנה מאוד עגומה, צריך שהמשבר הזה יחריף. לפעמים הדרך לפתור משבר, זה להחריף אותו, ואז... צצים הפתרונות הרדיקליים יותר.
נכון, אני מסכים איתך לחלוטין.
שאין ברירה, מה שנקרא.
מסכים איתך לחלוטין. ושוב פעם, הפתרון זה לא... אין לך פה את הצד השני של המשוואה. הפתרון היחיד, ותמיד היה ותמיד יהיה, זה הנושא של התחבורה הציבורית. זאת אומרת, הקווים, הנוספים, המטרו, שכל הממשלות התתיחו עד היום לא לקבל את ההחלטות ולגרור רגליים והכל. בזה זה יעבוד, וברגע שיהיה את זה, אז יהיו אלטרנטיבות, ויהיה אפשר לעשות את האופטימיזציה היותר עדינה ומדויקת בין תחבורה ציבורית, בין מכוניות עם נהג אחד או שניים או שלושה נוסעים ונצצים וכן הלאה. בלי זה, זה נון סטארטר כל הסיפור.
לגמרי, ואנחנו יודעים, גם אתה וגם אני, במקומות שבהם אנחנו גרים, אנחנו יודעים שאם היה איזה מטרו, איזה רכבת יעילה כזאת, היינו יכולים להגיע מהבית לעבודה ב-10-12 דקות, ואז בקלות היינו...
מה זה, אם היה רכבת, היינו מגישים את הפודקאסט, כל אחד ברכבת שלו, מה הבעיה? זאת אומרת, אוזניות, לפטופ, וגמרנו.
אבל אז, אנשים לא היו נתקעים בפקקים ולא מקשיבים לפודקאסט, אז יש פה דילמה.
לא, אבל הם תקועים ברכבת, מה זה תקועים? נוסעים ברכבת, אבל טוב, אולי נמציא...
את זה נפתור בהמשך.
נפתור בהמשך, אולי עם גרסת רכבת לפודקאסט יותר קצרה, אם וכאשר, כן, אתה יודע, באחרית הימים. סמי, להתראות מחר.
תודה.
עד כאן התוכנית, הפודקאסט שלנו להיום, אנחנו נהיה גם מחר, סמי כנראה יהיה שוב באולפן. תודה לשלושה, לאברי רוזן צבי, לשני אבירם ולדן ברומר שמקליטים ומפיקים ועורכים אותנו. שלום, להתראות.